אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב ומבורך. בשיעורים האחרונים אנו לומדים את החלק השני של הבשורה על פי מרקוס, שבו הוא מתאר את הליכתו של ישוע לירושלים, ותוך כדי כך מסביר לנו מהם הדרישות מאלה שרוצים ללכת אחריו. מהי המשמעות של האמונה במשיח? מה זה דורש מאיתנו? זה דורש מאיתנו התכחשות לעצמי וציות לדבר אדוני, בידיעה שהוא רואה את הכל, ויכול לשנות גם במצבים קשים וחסרי סיכוי לכאורה. בפרק י' הוא גירש את המוכרים והחלפנים שבהר הבית, והתגובה של ראשי הכהנים והסופרים שרתחו מזעם על המעשה הייתה חד משמעית ונחרצת. הם חיפשו דרך להכחידו. זה זמן רב שהם חקרו אודותיו והגיעו למסקנה שיש לעצור את התנועה המשיחית שהוא הוביל, וחיפשו דרך חוקית ללכוד את האיש ולהאשימו. הם היו הסמכות בירושלים, ולפיהם יישק דבר, אבל הם היו מוגבלים על ידי שני גורמים עיקריים. הרשויות הרומיות, שנציגיהן ישבו בירושלים, והחשש שתגובה חריפה מדי כלפי ישוע תעורר את ההמון שתמך בו לתגובת נגד. כנגד הסמכות הרשמית של הכהנים, בא ישוע עם הסמכות שנתלה לו מעת אביו שבשמיים, סמכות שלה התנגדו הכהנים ודחוה. לאחר שהפך את השולחנות ועצר את המסחר בתחום הר הבית, עזב ישוע את המקום, יצא ללון בביתו של שמעון המצורה, וחזר לירושלים בבוקר שלמחרת. אנו קוראים בבשורה על פי מרקוס, פרק י' ופסוק 27. הם חזרו לירושלים. כאשר התהלך בבית המקדש, באו אליו ראשי הכהנים והסופרים והזקנים. שאלו אותו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה? מי נתן לך את הסמכות הזאת לעשות אותם? הכהנים היו משוכנעים שישוע עשה את מעשה הריפוי, ועכשיו את המעשה הדרמטי של הפיכת השולחנות, כמורד במלכות ולא כשליח האל. והם רוצים להוציא מפיו הודעה שתסגירו כמורד לידי השלטונות הרומים. אבל למרות הלחץ, ישוע לא נסוג. יש מקרים שבהם עדיף לשתוק ולא להגיב להתגרויות, אבל לא במקרה זה. ישוע היה חייב להשיב כהמשך ישיר של המאבק שלו עם הצביעות והעיוורון של מנהיגי הדת, כדי להוכיח להם שהוא לא מפחד מהעימות ומהסבל שעלול לבוא בעקבותיו, וכדי לעורר חלק מהם לפחות למחשבה שנייה. הכהנים לא הבדילו בין סמכות לכוח אמיתי. בשימוש שעשו בכוחם כדי להתנגד לישוע, הם מנסים לערער את ביטחונו בשליחותו, אבל סמכותו באה ממקור שמאפשר לו ללמד כבעל סמכות, ולא כסופרים. בפרק ב' ופסוק 10, הוא מסביר את הריפוי של המשותק באומרו, למען תדעו כי לבן האדם הסמכות לסלוח על חטאים עלי אדמות. אמר למשותק, אליך, אני אומר, קום, קח את האלונקה, הולך לביתך. בפרק ג' ופסוק 15, ישוע קבע על הסמכות העליונה, קבע 12 איש שיהיו איתו, שישלח אותם לבשר, ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים. בפרק ד', כשהוא ישן בסירה והסערה אימה להטביע את הסירה, ישוע התעורר, גער ברוח ואמר אל הים, דום הרגע, אז פסקה הרוח, ונשתררה דממה עמוקה. והתלמידים יראו יראה גדולה ואמרו זה אל זה, אם כן מי הוא זה שגם הרוח והים נשמעים לו? לישוע יש סמכות על מחלות הגוף, מחלות הנפש, השדים, המוות, הבריאה עצמה, ואפילו המקדש כפי שראינו קודם לכן. הסמכות השלטונית של הכהנים והפרושים מתנגשת עם הסמכות הטבעית של ישוע. השיב להם ישוע, אשאל אתכם דבר אחד ואשיבו לי, ואומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. תפילת יוחנן, האם מן השמיים הייתה או מבני אדם? השיבו לי. לשני השאלות של זקני העם עונה ישוע בשני שאלות משאלו. צורת הדיון שבה הנשאל שאלה משיב בשאלה אחרת מקובלת בדיון הרבני. הכדור עבר למגרשם של ראשי הכהנים. עצם הזכרת שמו של יוחנן, שמת על קידוש השם לפני זמן לא רב, מראה שישוע רצה להלל את שמו לפני הזקנים, וזהו רמז לכך שהם לא התייחסו ליוחנן כאל נביא ולא נתבלו אצלו. השאלה שישוע שואל היא רטורית כמעט, והיא נותנת למעשה את התשובה על השאלה של הכהנים. כעת מוצאים הכהנים את עצמם במלכוד לאחר שניסו להכניס את ישוע למלכודת. אמרו זה אל זה, אם נאמר מן השמיים, יאמר אם כן מדוע לא האמנתם לו, אך אם נאמר מבני אדם, הם פחדו מן העם, כי הכל חשבו שיוחנן אכן נביא. השיבו ואמרו לישוע, אין אנו יודעים. תשובתם הייתה תשובה מתחמקת ובלתי מספקת, שהוכיחה את חוסר יכולתם להתמודד עם ישוע ואת רצונם להתעלם מסמכותו. הם כנראה היו חלוקים בדעתם. חלקם חשבו שטבילת יוחנן הייתה מבני אדם, אבל הם פחדו להודות בכך בפני הקהל הרב, שעלול היה להגיב בזעם ולהורר מהומה בחצר המקדש, דבר שיגרור את חיל המצב הרומי לתגובה כואבת שתקביר את המתח בעיר. חלקם חשבו שהאמת היא זו שישוע מצביע עליה בשאלתו, אולם הם חששו מההשלכות של ההודיה באמת זו. אם יוחנן פעל בשם שמיים, אז דחייתם אותו ואת ישוע כמוה כהמרת פי השם. בין שני הקצוות היו ודאי כאלה שלא היו מסוגלים להביע דעה בנושא. מפחד הנפילה למלכודת שהציב להם ישוע, הם העדיפו לשתוק ולסיים את הוויכוח. דבר המוכיח כי הכהנים לא חיפשו את הצדק והאמת, ולא את רצון האלוהים, אלא את הדרך לשמור על מעמדם וכוחם. מי שבעניינים של מוסר וקודש אינו בוחן את האמת, אלא מאמץ את הדעה שמשרת את האינטרסים הצרים שלו, הוא אדם רע לפי קנה מידה אלוהי. כאשר האדם ניצב בפני סמכות גדולה משלו, הוא יכול להגיב בכמה אופנים. הוא יכול לנסות ולשנות את הסמכות העליונה ולהגדירה מחדש. הם היו יכולים להגיד, ישוע, אנו מסכימים עם חלק מהדברים שאתה אומר, וחושבים שאתה טועה בנושאים מסוימים. אפשרות אחרת היא להתעלם מהסמכות. אם אני לא מכיר את החוק, אני לא אשם. אפשר לברוח מהסמכות, למרוד נגדה ולדחותה, אבל לסמכות של ישוע יש רק תגובה מתאימה אחת, להיכנע לה. אם חשבו הכהנים שבשתיקתם הם יצאו כשידם על העליונה, הם טעו טעות מרה. חוסר התגובה בעניינו של יוחנן חשף את עברונם הרוחני ואת היכולת שלהם להתייצב בפני האמת. הסיבה שמרקוס מביא להתחמקותם מסמכותו של ישוע היא שהם פחדו מדעת הקהל. זה מאפיין אדם שתלוי לא בסמכות רוחנית ומוסרית, אלא בסמכות אנושית. הם תלויים בדעת הקהל כדי לשמר את שלטונם, והם חוששים לסכן את מעמדם אם יאבדו את תמיכת העם. מה שמניע אנשים מהסוג הזה הוא הפחד מהאדם ולא מהאל. וכך הם מתכחשים לסמכות המוסרית שהייתה יכולה להיות להם כמנהיגי הדתיים של האומה. זוהי הדילמה שבפניה ניצב כל מאמין שמכיר בסמכותם של כתבי הקודש. הוא מכריז שהוא מאמין בדבר אדוני, אבל לעתים הוא לא נוהג לפי הרצון של האל, משום שהוא תלוי ברצון של החברה שסובבת אותו. כתגובה להתחמקותם, אמר להם ישוע, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. אפשר לטעון שישוע היה צריך לענות להם בכל זאת, אבל הוא החליט שלא לענות, משום שהם לא רצו להתמודד עם התשובה הנכונה. הם רצו להכניס אותו למלכודת שממנה הוא יצא אשם ומבויש, והוא בחוכמתו לא נכנס לתוכה. כשאנשים באו אליו עם שאלות כנות, מתוך רצון לדעת ולשפר את דרכיהם, הוא התייחס אליהם והשיב להם תשובה ברורה. ישוע הוכיח לעיני כל את יכולת ההבחנה הדלה שלהם בעניינים רוחניים. וכך הולך ומתברר לקורא שסופו המר של ישוע לא נבע מאיזו טעות בהבחנה של מנהיגים שלא קיבלו את המידע הנכון, אלא מקשר של אנשים בעלי כוונות רעות שרצו לשמור על מעמדם יותר מכל דבר אחר. סיפור הבשורה מקבל את המימד של המאבק בין הטוב לרע. ישוע לא התחמק ממנהיגי הדת, ובתחילת פרק י"ב הוא מדבר איתם במשל שבסופו של דבר חושף את המקור לסמכותו. הוא החל לדבר עליהם במשלים. איש אחד נטע כרם, הוא הקים גדר סביב, גם חצב יקב ובנה מגדל, ולאחר שהחקירו לחורמים, נסע. בבוא העת שלח עבד אל הקורמים לקבל מידיהם מפרי הכרם. תפסו אותו והיכוהו ושלחו אותו ריקם. הוסיף ושלח עליהם עבד אחר, פצעו אותו בראשו והטלו בו. שלח אחר והרגו אותו. וכן גם רבים אחרים, את אלה היכו ואת אלה הרגו. נותר לו אחד, בנו אהובו. לבסוף שלח אותו עליהם באומרו, את בני יכבדו. אלא שהקורמים ההם אמרו זה אל זה, הוא היורש. בואו נהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. לקחו אותו והרגו, וישליחוהו אל מחוץ לכרם. מה יעשה בעל הכרם? יבוא וישמיד את הקורמים, וייתן את הכרם לאחרים. המשל שופע סמלים, אותם מנסה לסכם בקצרה. הכרם מסמל את עם ישראל. בעל הכרם הוא אלוהי ישראל, כמו בעל השדה במשל הזורע, שבפרק ד'. הגדר והמגדל שמסביב לכרם הם סמל לעיניו הפקוחות והאוהבות של אלוהי ישראל, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. המגדל יכול לסמל באופן ספציפי את המקדש בירושלים. הפרי והיקב מסמלים את התמורה שהאל רוצה לראות לאחר שהשקיע רבות בעם ישראל. הקורמים, האריסים שלהם החקיר בעל הכרם את כרמו, הם סמל המנהיגים של עם ישראל. החקרת כרמים, מטעי פרי ושדות, מידי בעל האדמה שהיה יושב בארץ אחרת ומשאיר את אדמתו בידי הריסים, הייתה מחזה נפוץ בארץ ישראל בזמן ההוא. בספר ויקרא מתואר עם ישראל לא כבעל האדמה, אלא כמי שעובד את האדמה ששייכת לאלוהים. הסחירים שעובדים את האדמה שהוחקרה להם כפיקדון מאת האלוהים. העבדים ששולח בעל הכרם משולים לנביאים, ודחייתם משולה לדחיית הנביאים. לבסוף שלח הקורם את בנו בכבודו ובעצמו, וכאן הרמז או הנמשל ברור ואווה, הבן ניצב לפניהם ומוסר להם את המשל. זוהי אחת מהעזרות האחרונות שהאל ייתן להם. אם הם יתייחסו לבין האלוהים כמו שקודמיהם התייחסו לנביאים, גורלם יהיה זה שמתואר בהמשך המשל. חלק ממנהיגי הדת תכננו כבר את הריגתו של ישוע, והמשל רומז להם שהוא יודע מהי כוונתם. האנשת הקורמים מסמלת את המשפט שיביא האל על עם ישראל, והחקרת הכרם לידי קורמים חדשים את העברת האחריות על ההיסטוריה של הישועה לידי הגויים. במשל הקורם העביר ישוע לשומעיו את התקציר של ההיסטוריה של עם ישראל מנקודת מבטו של האל. זהו משל אלגורי חריף ושקוף אודות הכפירה ומשפט האלוהים שיבוא על הכופרים. הוא מכיל תמונות מוכרות של דחייה, תקיפה ופגיעה אלימה בנביאי ישראל. לשומעיו המלומדים של ישוע, הסיפור הזכיר את משל הקורם שישעיה הביא בפרק ה'. המשל ההוא מתאר איך הכין הקורם את האדמה, נתן את הגפן, גידר את הכרם והקים מגדל שמירה, ואפילו הכין כבר את היקב לסחוט את הפרי. אבל במקום ענבים הצמיחה הגפן באושים, שהם ענבים גרועים שטעמם בוסר והם אינם ראויים למאכל או הכנת יין. גם כאן הקורם משול לאלוהי ישראל והכרם לעם ישראל. כשהדגש הוא על הענבים, הפירות אותן רצה אדוני למצוא בחייהם של בני ישראל. במשל של ישוע, בניגוד למשלו של ישעיה, הענבים דווקא נתנו פרי טוב, אבל האריסים רצו לשמור את הפרי או את הרווחים לעצמם, משום שלא כיבדו את בעל הכרם. משל לעם ישראל, שהאל ברכו והפקיד בידו את ארץ ישראל במטרה להוציא את התורה מציון לעולם כולו, אבל העם בחר לנצל את טובה של הארץ למטרות שלו ושכח מהאל. האל לא שכח מעמו ושלח אליו את השופטים והנביאים שהזכירו לו פעם אחר פעם שהוא מצפה לתמורה שתתבטא בחזרה מדרכיהם הרעות. ארבע פסוקים מקדיש מרקוס לתיאור שליחתם של העבדים. בתקופת המקרא שלח אלוהים את הנביאים שליחיו לעם ישראל לכרם ששתל כדי שיאספו את הפירות, אבל התגובה הייתה צוננת ואפילו אלימה. בני ישראל דחו את המסר שהנביאים ניסו להעביר, היכו אותם והרגו חלק מהם. דבר לא השתנה למרות האזהרות החוזרות ונשנות. לבסוף הוא שלח את בנו והם הרגוהו ביודעם שהוא היורש ובניסיון לרשת את האדמה תחתיו. המשל חוזר על משלים שהביאו הנביאים בתנך, משלים שמתבססים על המצב המוכר לעמי המזרח הקדום. בברית שחתמו עמים קטנים עם מלך של מעצמה גדולה, הם התחייבו לספק לו סכום קבוע של מיסים בכסף וסחורות. כשאלה לא הגיעו, היה המלך שולח שליחים לנתינים הסוררים ודורש מהם לתת את חלקם בברית. אם הם לא היו מגיבים בחיוב לשליח, הוא היה שולח צבא שהיה מממש בכוח את ההסכם. זו הייתה תמונה נפוצה במזרח הקדום, וישוע השתמש בה כדי להעביר לפרושים ולכהנים את החומרה של המרידה בסמכותו, כמו שעשו הנביאים לפניו. ישעיהו בפרק א', מיכה בפרק ו', ומלאכי שמביא סדרה של תביעות נגד העם הסורר והמורד. וישוע מסכם את המשל בפסוקים 10 ו-11. האם לא קראתם את הכתוב הזה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו? ישוע מכריז בציטוט מתהילים קי"ח, שהמקור לסמכותו הוא האלוהים, והוא מכריז שהוא שייך לשורה ארוכה של נביאים שבאו להטיף בפני בני ישראל הסוררים. הוא מזדהה כבנו של בעל הכרם, שנשלח כדי להעביר לעובדים הסוררים עד כמה חמור מצבם, ומנבא על מותו בידי העבדים הסוררים. אבל כל זה היה חלק מתוכניתו הנפלאה של האל. מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו? הבנאים היו האחראים על החזקתו של הכרם, הכהנים, הפרושים וזקני העם. הם בחנו את ישוע והגיעו למסקנה שהוא אינו מתאים לתפקיד של משיח. הוא מסביר להם בעזרת הפסוק מתהילים קי"ח שהם לא צריכים להתפלא כשהם רואים את המשיח כנגר בנאי פשוט מהגליל. דווקא באבן שהבונים חשבוה לפסולה, השתמש אלוהים בתור אבן הפינה לבניין שיקים. הרעיון של אבן הפינה בעולם העתיק שונה מהרעיון בעולם המודרני. בימינו זוהי אבן סמלית, אבן למזכרת שמותמנים בה מסמכים עם חתימות והצהרות של התורמים והאחראים לבנייה. אבל בעולם העתיק, אבן הפינה הייתה הכרחית להמשך הבנייה. זו הייתה האבן הראשונה שהונחה ביסוד של הבניין. היא הונחה בדיוק בפינה, ולפיה התחילו לבנות את הבניין לאורך, לרוחב ולגובה. האבן הייתה צריכה להיות מסוטטת כריבוע או מלבן מדויק בכל הפאות, כי רק כך היא יכולה הייתה לשמש כאבן הפינה. אם אבן הפינה לא הייתה ישרת זוויות, הבניין כולו יהיה עקום ויפול בסופו של דבר. הבנאים הסתכלו על ישוע ואמרו, לא, הוא אינו יכול לשמש כאבן הפינה. האנשים דחו, אבל האל יעד אותו להיות אבן הפינה, והוא היה לאבן הפינה שמעשו הבונים. במעשה השליחים פרק ד' מובא הפירוש של כיפה לדברים אלה. כיפה מובא למשפט בפני הכהנים הגדולים. חנן הכהן הגדול וקייפה ויוחנן ואלכסנדר על שריפה את הפיסח בשערי המקדש. הם שאלו את כיפה שאלה דומה לזו שנשאל ישוע. באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את זאת? כיפה נתמלה רוח הקודש ואמר להם, שרי העם וזקני ישראל, אם אנחנו נחקרים היום על מעשה טוב שנעשה לאיש חולה, כיצד נרפא האיש הזה, שיהיה ידוע לכולכם ולכל עם ישראל, כי בשם ישוע המשיח מנצרת, אשר אתם צלבתם ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם. הוא האבן שמאסתם, אתם הבונים אשר הייתה לראש פינה. ואין ישועה באחר, כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו להיוושע. הבנאים היו עיוורים בגלל החטא, הגאווה והמאבקים שלהם לשליטה וכוח, והם דחו את ישוע. הם ביקשו לתפוס אותו, כי ידעו שדיבר את המשל עליהם, אבל חששו מפני העם. עזבו אותו והלכו משם. אתה, מי שסיים ישוע את המשל, שבו חזר על האשמותיו כלפי מנהיגי העם, וניבא שחורבן יבוא על ירושלים, ושהאל החליט לפנות בשלב זה אל הגויים, הכהנים והסופרים מתרעמים על המשל ועל הגדולה שנטל הנגר הגלילי לעצמו, והם רוצים לאסור אותו, אבל כאמור מתייראים מפני העם, על כן מניחים לו ללכת לדרכו. אם הוא טוען שהוא המשיח, ודאי יפעל לשחרר את עם ישראל משעבודם של הרומאים והאדומים. ודבר זה נוגע לא רק לפרושים, אלא גם להורדוסיים, תומכי הורדוס האדומי. הללו, כמו רוב היהודים, רצו להשתחרר מעול הרומאים, אבל להבדיל מהשאר, ראו בהורדוס את בעל הברית שיכול להביא לעצמאות מדינית. נוצר מצב שבו גם הפרושים וגם ההורדוסיים ראו בישוע מקור פוטנציאלי למרידה במלכות, וכל קבוצה ניסתה מסיבה אחרת לתפוס אותו בדיבורו כדי להרחיק ממנו את לבבות ההמונים, ולהביא נגדו הוכחות לפני הרשויות, שיביאו בסופו של דבר למעצרו ולהעמדתו לדין. כך יימשכו הניסיונות של נציגי הקבוצות השונות להכשילו בדיבורו ולמצוא עילה להרשיו בדין. ההמונים היו צמאים לגאולה ושחרור משעבודו של קיסר הרומי. אם ישוע מציג עצמו כמשיח, ההיגיון אומר שהוא חייב להיות אויבו של הקיסר. לכן פונים אליו ההודוסיים והפרושים בדברים רכים שיש בהם חנופה, בניסיון להוציא ממנו דברי מרידה במלכות. יש פרדוקס מסוים בעובדה שהמתנגדים של ישוע מזדהים עם הצורך להשתחרר מעול הכיבוש הרומי, אבל מנסים להפליל את ישוע בתור מורד לפני הרשויות הרומיים רק כדי להיפטר ממנו. לישוע עצמו לא היו כוונות למרוד, כי זו לא הייתה השליחות שלו. שלחו אליו מאנשי הפרושים ומחסידי בית הורדוס ללכוד אותו בדברו. באו ואמרו לו, רבי, אנחנו יודעים שאתה איש אמת, ואינך חושש מאיש, שכן אינך נושא פנים לאנשים, אלא מורה אתה את דרך האלוהים על פי האמת. האם מותר לתת מס לקיסר או לא? האם עלינו לתת או לא לתת? הועיל והכיר את צביעותם, אמר להם, למה אתם מנסים אותי? הביאו לי דינר ואראה. הביאו לו והוא שאל אותם, של מי הדמות הזאת והכתובת? השיבו לו, של הקיסר. אמר להם ישוע, את אשר לקיסר, תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים, לאלוהים. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
Ra 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 ra